שתי הודעות קצרות לפני שאנחנו מתחילים ללמוד היום בלילה. קודם כל אני בעל שמחו, יצא לאור ספר חדש מנכסו של אלמוידים חלק בייז, וזה דובר בעיתו מה טוב, כי הספר הזה הוא על חנוכה, חלק גדול ממנו חנוכה פורים בדלת צומות, אלה שלושת הסוגיות של הספר החדש. אדם שיש לו 20 ילדים, אני לא זכיתי ל-20 ילדים, ל-7 בלבד, אבל אני משער שגם מי שיש לו 20 ילדים שמח כשנולד ילד 20, כמו שהוא שמח עם הראשון והשני והשלישי. אז ברוך השם, זה הספר מספר 20 שיצא לאור עד היום, חוץ מהחוברות ושאר דברי תורה, וזה שמחה גדולה. יום חמישי כשקיבלתי את הספרים החדשים, הכנתי מראש בגד חדש כדי שאני אוכל לברך ברכה שהחיינו ולפתור גם את הספר, ושהקדוש ברוך יזכני ויזכה את כולנו שהרבה שנים שנוכל ביחד להשתשע בדברי תורה. אני בטוח שהציבור הזה, כשילמד את הספר, דברים רבים יהיו מוכרים לכם, משום שהרבה דברים שכתובים בספר נאמרו כאן בעיתות של המועדים והזמנים, כאשר אנחנו עוסקים ביחד בדברי תורה. הודעה שנייה, בשבוע הבא לצערי השיעור לא יתקיים. לצערי אני יוצא למספר ימים לארצות הברית למסע חיזוק בעקבות הסערה הגדולה, מאות אנשים איבדו את בתיהם, ראשי הקהילות ביקשו ממני לבוא להשתתף בכנס גדול של הסעורס וגם לדבר בישיבות ומוסדות באזורים ההם. אז בשבוע הבא השיעור לא יתקיים, אני אהיה בארצות הברית, השיעור הבא יתקיים בעזרת השם בעוד שבועיים. אז הסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום היא סוגיה מאוד מאוד יסודית באיסור והיתר, נוגעת גם הלוך על המעשה, והשאלה העיקרית, האם ומתי אפשר לסמוך בענייני הלכה, בענייני כשרות בעיקר, על אנשים שבעצמם אינם שומרים תורה ומצוות, האם אפשר לסמוך עליהם? מה הקשר לפרשת השבוע? ודאי שיש קשר. הלוא בתורה מסופר, יעקב ועשיו נולדו ליצחק ורבקה, ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. אז רש"י מפרש את הפסוק הזה בדרך דרש, צייד בפיו, היה מרמה בדברים, כיצד מעשרים את התבן, איך מעשרים את המלח. אבל אונקולוס מפרש כמו תמיד פשוטו של מיקרו, ורחם יצחק יוס עשיו ערי מצידי הווה אוכיל, משום שעשיו היה זה שהיה מאכיל את יצחק, הוא היה צד חיות ובהמות ועופות ושוחט ומבשל, הוא היה מאכיל את יצחק, ולכן יצחק הכיר לו טובה ואהב אותו, אז יצחק שמח על עשיו. הלא בקידוש נפיו זין כתוב שעשיו ישראל מומר היה, ואיך יצחק בכל זאת שמח עליו ועל המאכלים שהוא הכיל לו? הוא אף פעם לא ביקש איזה הכשר, איפה קנית את זה, האם זה בהכשר הבדץ, או אנחנו לא מוצאים שהוא שאל וחקר שאלות כאלה. ולכן זה הנושא שבה אנחנו עוסקים היום. הלכה מפורשת בסימן קופיות טס בסעיף הראשון ביורדיה, והמקור הוא משניות וגמרות בכמה מקומות בשס. החשוד על הדבר איננו נאמן לגביו, מי שחשוד בתחום כלשהו אין לו נאמנות להעיד לאחרים, משום שאם אדם לא מקפיד בעצמו, כיצד יהיה נאמן לגבי זולתו? ולכן השאלה הגדולה, איך יצחק יכול לסמוך על עשיו בענייני כשרות? אז ישנן אופנים שונים שאפשר לסמוך גם על דבריהם של אלה שאינם מקפידים בעצמם בסוגיות שונות של הלכה. חולין צדק זין עומד א', כאשר איסור מתערב ברוב היתר. אז אנחנו יודעים היום שבטל בשישים הם זמים ושאיננו מינו, אבל לעיקר דין הדה גמור וגם דין הדה שוכנוך, כמבואר בסעיף הראשון בלכות תרובת, וזה מצד אחד בסעיף הראשון, מעיקר הדין אפשר לשאול כפילה ארמוה, טבח נוכרי, הוא תואם והוא מעיד בפנינו, האם מרגישים את טעם האיסור, אז אנחנו עושים את התבשיל, אם לא מרגישים, אז לא עושים את התבשיל. ואיך אנחנו מאמינים לגוי בעניינים שהגוי לעצמו ודאי שלא מקפיד, תרתי לרעוס, קודם כל הוא נוכרי, ונוכרי איננו כשר אידס, ומלבד זאת, אפילו יהודי, כשהוא לא שומר, אז הוא לא נאמן לגבי אחרים, אז איך אנחנו סומכים על כפלה, על גוי? שלוש פירושים יש, שלוש פירושים שמתחלקים בעצם לחמישה שיטות שונות. רש"י במקום מפרש שהוא נאמן מסיח לפי תומו, משום הוא לא יודע למה אנחנו שואלים, אנחנו לא משתפים אותו בדילמה ההלכתית שיש לנו, אנחנו רק שואלים אותו שאלה מקצועית. מסיח לפי תומו, גוי נאמן, כך כותב רש"י. תוספות שם במקום כותבים הסבר אחר, למה הוא נאמן? אומן לא מרה ומנוסי, ומכיוון שהוא טבח, זה המקצוע שלו, ובעל מקצוע לא רוצה לפגוע במוניטין שלו, בשם הטוב שלו, כי הוא לא רוצה לפגוע בפרנסתו, במטה לחמו, ולפיכך הוא נאמן לומר שכן מרגישים או לא מרגישים טעם. זה ההסבר השלישי. הרמב״ם, כאשר הרמב״ם מעתיק הלכה הזו בפרק תזבו, אבל לא חלמד מלכס מחולס אסוריס, הרמב״ם כותב שאם יש תרובת של איסור ביתר, שואלים גוי וסומכים על פיו. והבית יוסף בסימן צריכס ביורדיה מדקדק מלשונו, שבלשונו הקצר ביותר, הקצרה ביותר, הוא סתר גם את פירוש רש"י וגם את פירוש תוספות. כי הרמב״ם לא כותב שואלים כפלה או טבח, שואלים גוי. גוי משמע כל גוי, הוא לא צריך להיות אומן, הוא לא צריך להיות בן מקצוע, כל נוכרי. וסומכים על פיו, מה לשון הזה יש לנו מאוד, גם כשהוא יודע שסומכים עליו, אף על פי כן אפשר לסמוך עליו. אומר רבי יוסף שהרמב״ם בלשונו סותר גם פירושה שגם פירוש תוספות, ואכן רבי יוסף נוקט שלדעת הרמב״ם אפשר לסמוך על כל נוכרי, לאו דווקא במקצוע, וגם כשהוא איננו מסיח לפי תומו. כך מסביר בית יוסף שיטת הרמב״ם, אבל בית יוסף לא מסביר אז למה באמת הוא נאמן? איך אפשר להאמין לגוי כאשר זה לא מסיח לפי תומו ולא אומן שלא מרה ומנוסי? מסיח לפי תומו זו סוגיה שמופיעה כמה מקומות בשס, שיש נאמנות במסיח לפי תומו. יבומס קוף אלף עומד בי, זו סוגיה האחרונה בעצם במסכת יבומס, שבעדות אישה סומכים על גוי מסיח לפי תומו, פעמיים במסכת גיטן אנחנו עומדים על הלכה הזו, יוטס ודף חוף חס, ובבו וכמה קוף יהודה לדומת בייס מבואה שמסיח לפי תומו אנחנו מאמינים רק בסדר הבונה, לא בדיורייסה, רק בעדות אישה, להתיר אישה לנישואין ולהעיד שהבעל מת או נהרג, זה רק התחום היחיד שמקילים בדיורייסה במסיח לפי תומו. מכל מקום, אבי סויסף מדייק מלושן הרמב״ם, שמאמינים גוי שאיננו מומחה לדבר, הוא לא אומן, ואין חזקה שאומן לא מרה ומנוסי, וגם לא מסיח לפי תומו. אז בביר הגלובס מצד הכרס מבואר, שלדעת הרמב״ם, מכיוון שזה מילתא דאבידא לגלויה, יש חזקה שאדם לא ישקר. גם ההנחה הזו שמילתא דאבידא לגלויה לא משקרין, שיש לנו מקורות בכמה מקומות בש"ס, ביבומס דף ל"ט ובעוד מקורות בש"ס. אז אלה שלושת ההסברים למה מאמינים כפלה. אמרתי שלושה הסברים וחמש שיטות, משום שדעת הראש, אף על פי שזה לא ברור, יש פולמוס בשאלה מה דעת הראש, תחום הסדר של סימן ע"ט, והרבה פוסקים אחרים, פוסקים קדמונים, בייס יוסף דן בשיטת הראש בסימן צדיק ח', אבל הבייס יוסף ותחום השדה שנוקטים בדעת הראש, שלא מאמינים גוי באיסור והיתר, אלא בצירוף רש"י ותוספות גם יחד, אומן מסיח לפי תומו. כאשר דעת הרש בשם, או זה, או זה. אומן נאמן גם כשאיננו מסיח לפי תומו, הדיוט נאמן מסיח לפי תומו. אז הרשב"א והראש שניהם מאמצים את רש"י ותוספות גם יחד, אלא שלדעת הרשב"א כל אחד מן הסברות הנ"ל די בו כדי שנוכל לסמוך על הנוכרי או מסיח לפי תומו גם כשהוא לא אומן, או אומן גם כאשר הוא איננו מסיח לפי תומו. שיטת הראש, רק אומן מסיח לפי תומו. הבה נתבונן קצת יותר, לפחות במקצת היסודות שמופיעים בסוגיה הזו, חולן צדק זין ומדבייז, צדק ח' ויורדיה. כפלה נאמן. אז ראינו דברי תויסבס, והרשבו, והראש, הסיבה שאנחנו מאמינים לכפלה זה משום שאומן לומר אומנזי. שער הראשונים שפרשו את הסוגיה בדרכים אחרות, הם אומרים, הסיבה שחזל אומרים לשאול טבח, זה לא משום שרק טבח נאמן, אלא אנחנו צריכים לשאול אדם שמבין בטעמי המאכלות. הדיוט, איך הוא ידע אם כן מרגישים טעם האיסור או לא מרגישים טעם האיסור? ישנם אנשים שזה המקצוע שלהם, זה המומחיות שלהם. והסיבה ששואלים כפלה זה לא משום אומן לא מר ומנסה, אלא אנחנו צריכים לשאול אדם שאנחנו יכולים להניח שהוא יודע מה הוא מדבר. אם תקנו בקבוק יין, לא יין זול, יין טוב, תמיד יש עדות ומבינס של יינן. זה אדם שזה המקצוע שלו, מבוקר ועד ערב שותה יין, בדרך כלל לא משתקר, אבל הוא שותה יין והוא תואם, זה המקצוע שלו, הוא ענין טעם והוא למד את המקצוע. אז הסיבה ששואלים כפלה זה לא משום שזה הבסיס של הנאמנות שלו, הוא נאמן מסיבות אחרות, או מסיח לפי תומו, או משום שזה אביד לגלויה, אלא שואלים כפלה כי רק הוא מבין בטעמים. אלה שני הפירושים בדבר הראשונים, מה המושג של כפלה הרמוע? למה שואלים טבח ולא אדם מן השוק? יש עוד מקומות בגמרא ובשולחן ערוך שבהם רואים שסומכים על אומן לא מרא ומנוסה. יבומס, לא יבומס אלא מנוחס. מנוחס מן גמר מדלה. מותר לקנות טלס מצויצת מנוכרי, אבל רק מתגר ולא מהדיות. מפרש רשי שם במקום, למה רק מתגר? אומן לא אומר אומנסי, זה המקצוע שלו, יש לו חנות, אם הוא ישקר הוא פוגע במוניטין שלו, ולכן אפשר לסמוח על תגר נוכרי שהציציות האלה קשרים ומותר לקנות טלס מצויצת ממנו. הלכה זו למד משוכנוח נוח סימן חוף בסעיף הראשון. ולהדיה כותב המחבר, למה הוא נאמן? כי לא מרא נפשי, הוא לא יזיק לעצמו, ולכן קונים מן התגר. שולחן ערוך לחיים, הלכות ציצית, סימן חוף בסעיף הראשון, יורדי הקוף י"ד סעיף ה', מותר לקנות יין רימונים מתגר. למה? יין רימונים היו קונים בדרך כלל לצורכי רפואה, ואנחנו לא חוששים שמא עירב בו יין נסך. כתוב להגיע בהלכה, גם אם יין ענבים זול יותר מיין רימונים, יש לו פיתוי לערבב יין ויש חשש של יין נסך. אף על פי כן סומכים עליו כי אומן לא מר אומנסי. מקור הלכה הזו בדברי הר"ן במסכת אבוי דזור. ומכיוון שהוא יודע שאנשים מקפידים והם רוצים יין רימונים לצורכי בריאותם, אפשר לסמוך שבעל מקצוע אומן לא מר אומנסי. הרי לנו מקור שני שסומכים על אומן לא מר אומנסי, שין בייז ביורדי סיב בית, שם כתוב שמותר לתת לחיית נוכרי לתפור לנו בגד כאשר אנחנו נותנים לו חוטי קנבוס שאינם שטנס, ולא צריך לחשוש אולי הוא ישתמש בחוטי פשטן והאריג הוא של צמר, ואנחנו ניקשל באבון כלאי בגודים, לא צריך לשוש לכך, כי אומן לא מר אומנסי, הוא חייב, זה המקצוע שלו, הוא לא רוצה לפגוע במוניטין שלו. אומן לא מר אומנסי, אבל שם כתוב בשולחן ערוך, שהטעם שאנחנו סומכים על אומן לא מר אומנסי, כי בקל אפשר לעמוד על הדברים, יש בדיקה. וקל לבדוק בין קנבוס לפשטן, ולכן לא צריך לחשוש שמה הוא משתמש בחוטי פשטן. ואחרונים שואלים, למה לגבי יין רימונים וטלית שאינה מצויצת? גם הראשונים וגם השולחן ערוך כותב שדי בחזוקה של אומן לא מר אומנסי, ובסימן שין בייז ביורדיה, גם בהלכה וגם בדברי הר"ן והראשונים כתוב שלא סומכים על אומר 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 זה אלא בצירוף מלטא דאביד אל הגלויה. אפשר בקל לברר, ולכן הוא לא חשוד לשקר בדבר שאפשר לעמוד על טבעו ולתפוס אותו בשקרו. כותב הפרימה קודם סימן ריש נון גמל בהלכות שבת שיש הבדל ברמה של החשש של האומן. כאשר הוא מוכר יין רימונים ואנשים קונים לצורכי בריאות וימצא שהוא זייף ועירב דברים אחרים, יש קפדו גדוי לו, כי לא רק היהודים ייחסו עליו אלא גם הנוכרים. הוא פגע ובגד באימונם של הבריות. כאשר יש לו בעיה רק בקשוס, הלקוחות הנוכרים, מה אכפת להם? אבל כאשר הוא מוכר תרופה מזויפת, יין רימונים שיש בו תרובת של משקאות אחרים, הוא פוגע במניטין שלו גם כלפי הלקוחות הנוכריים, ולכן הפגיעה בו עלולה להיות חמורה מאוד, והוא עלול למוטט את מטה לחמו, ולכן אפשר לסמוך על אומן לומר אומן זה לבד, מה שאין כן בשטנז, מה אכפת לגויים איזה חוטים הוא ישתמש, פישטן או קנבס. אז הוא פוגע רק בחלק מהלקוחות שלו, ולכן שם צריך סברה נוספת כדי שנוכל לסמוך על החזוק הזו. המוגן אברום שואל שאלה דומה אבל מכיוון אחר בסימן חוף על אותה הלכה שמותר לקנות טלוס מצוייצת מנוכרי מתגר, כי אומן אומר אומן עשי של מוגן אברום, וכי מותר לקנות בשר באיטליז של גויים? למה לא נסמוך על הגוי? הוא אומר שהבשר כשר, הכשר הבדץ. אומר לו, מה ראום נסי? מה בין ציציות לבשר? ולא הלכה פשוטה שאי אפשר לקנות בשר בחנות של גויים, כך שהוא מוגן אברום. ומוגן אברום מחלק קצת דומה לפרימה גודים, אבל עם תוספת של נופך, אומר מוגן אברום. אומר לו, מה ראום נסי? ביין רימונים הרבה יותר חמור מאשר בבשר לא כשר. שוב, אצל הגויים, מה זה משנה? הם לא צריכים הכשר. מה בקשר לציצס מצוייצת? אומר מוגן אברום, כי מאוד לא שכיח שגוי ידע איך קושים ציציות, ולכן שם זה חומרי הסדר, זה חשש רחוק. לא שכיח שגויים יקשרו ציציות, הם לא משתמשים בציציות, ולכן שם אפשר לסמוך על החזוק של אומן, לא מר אומנוסה. הנויד ביהודה מחמיר יותר מהמוגן אברום. נויד ביהודה, אורך חיים, תניונה סמן עין בייס. אבל אולי לפני הנויד ביהודה רק נקדים את התז בסמן צדק חץ, סיף קוטן בייס. אומר התז שחזוק האומן לא מר האומן הזה מועיל רק במקומות שלא צריך עדות גמורה, באותם ההלכות שצריך עדות גמורה וקשרה פשיטה שאי אפשר לסמוך על אומן לא מר האומן הזה. אם צריך עד, אם גוי הוא לא עד, ואומן לא מר האומן הזה הוא חזוק מסוימת, אבל אין לזה תוקף של עדות, מכיוון שבאיסורים לא צריך עדות גמורה, ועד איך עוד נאמון באיסורים, לכן באיסור והיתר אנחנו סומכים על אומן לא מר אומן עשי, כך כותב התז. הנויד ביהוד דומה לתז, אבל מחמיר הרבה יותר ממנו. והנויד ביהוד אומר כך, בכל מקום שצריך בירור חיובי, נאמנות, אי אפשר לסמוך על אומן לא מר אומן עשי. אומן והדיות, יש להם אותה רמת נאמנות. ולא מצינו שאומן נאמן יותר מהדיות, ולכן בבשר שחזר עשו אפילו בוסר שנזר למנעין, כאשר אנחנו קונים בשר צריך בירור חיובי שהבשר הזה כשר, ולכן אי אפשר לקנות בשר באיטליז גוי, כי כאשר צריך נאמנות גם לא עדות, לא רק עדות כשרה כדברי התז, אלא כל בירור, כל בירור חיובי, לא סמכים על אומן לא מר אומנסי. מה תוקף החזוק האומן לא מר אומן עשי? לא צריך לחשוש שהאומן הוא זייפן או שקרן בעליל, כי זה סותר את כל המושג של מקצועיות. אדם שהוא אומן, רוצה להיות מקצועי, רוצה לבנות מוניטין ואמינות בעיני הבריות, ולכן באומן לא צריך לחשוש שהוא זייף בעליל. מה כוונת הדברים? אומר לנו אלי ביהודה, גויים לא משתמשים בציציות, ולכן לחשוד בגוי שהוא זייף ציציות, זאת אומרת, הוא היה צריך ללמוד איך עושים ציציות, ולעשות מעשה שכל כולו שקר וזיוף. אומן לא עושה דברים כאלה, ולכן לא צריך לחשוש. אבל בבשר, גם גויים אוכלים בשר. אז סך הכל, מה הוא אמור לעשות? נגמר לו הבשר הכשר, אז הוא מחל בשר טרף. כאן בבשר צריך בירור שהבשר הוא כשר, אי אפשר לסמוך על אומן. על אומן אפשר לסמוך רק להניח שלא עשה, שהוא איננו מזייף ואיננו בונה עסק שכל כולו שקר. ולכן אני אגיד לשיטו שאומר, ציציות אי אפשר לקנות מגוי, גם לא מתאגר. מה הכוונה שלו ציציות? בימי קדם ציציות היו כמו חוטים, גם גויים השתמשו בחוטים. ציציות שהיו מוכרים לא היו קשורים יפה בחבילות כופל שמוינו בסקית מיוחדת, זה היו חוטים דומים לחוטים שהשתמשו הגויים, אלה שאלה נעשו לשם מצרסטצס על ידי בני ישראל שקשרים לעשות ציציות, והחוטים שלהם נעשו על ידי גויים. אומר לנו את גודל, לקנות ציציות אצל גויים זה כמו לקנות בשר אצל גויים. אנחנו צריכים לדעת שציציות האלה הן ציציות קשרות. רק טלס מצויצת אפשר לקנות אצל תגר גוי. טלס מצויצת, כי לגויים אין מה לעשות עם טלס מצויצת. זה נעשה במיוחד בשביל יהודים. אומן לא חשוד בבניית עסק מזויף לעשות ציציות על ידי גוי ולשקר שהוא נסע על ידי בני ישראל. אבל ציציות אסור לקנות אצל גויים, כשם שאסור לקנות אצלם בשר, זה הפסק של הנוידה ביהוד. הרי לאן כמה דרכים ליישב ולחלק, מתי אנחנו סומכים על אומן לומר אומנוסי ומתי אין אנחנו סומכים על חזקה זו. אחד התחומים שאחרונים מרבים לעסוק בסוגיה של נאמנות של אומן, אולי התחום העיקרי שנוגע הלוך על המייסה בזמננו, זה נאמנות של רופאים. בכל שאר התחומים, מערכות הקשרות כל כך מבוססות על הידורים ועל חומר שכמעט ולא נוגע. דווקא השנה התוודעתי למציאות חדשה ש... רוב ועדות הקשרות ממיינים את ההדסים על ידי גויים. אתה קונה הדסים עם פיקוח קשס מיוחדת, ואתה לא יודע שהמשגיח בעצם הוא ערבי. אלה שממיינים את ההדסים, כולם ערבים. כך התוודעתי ומאוד הופתעתי לשמוע. אז מצד אחד אולי אומן לא אומר אומנסי. אפשר לקרוא לזה אומן, הלא לוקחים נערים ערביים. זה לא עבודה של כל השנה, זה עבודה של מספר שבועות. אבל מאידך, זה הפרנסה שלהם, הוא לא רוצה להפסיד את פרנסתו. מכל מקום, התחום העיקרי שהפויסקים בדורות האחרונים עוסקים בשאלה של אומן לא אומר אומנסי, זה נאמנות של רופאים. בעיקר בתחומים מסוימים, בהלכות נידה, מצוי מאוד שאנחנו פונים לרופאים, לאחיות, לברר אם יש מכה או אין מכה, ותחומים של פיקוח נפש, מי שחולה שיש בסכנה, האם הוא צריך לאכול ביום הכיפורים או לא, חילול שבת, אכילה ביום הכיפורים, הלכות נידה, אלה תחומים שאנחנו מרבים להיוועץ ברופאים, ודברי הרופאים יש להם השלכה הלכתית מובהקת ומיידית. וכבר נחלקו האחרונים לפני מאות שנים, האם רופא נוכרי או יהודי שאיננו שומר תורה יש לו נאמנות או לא. שאלה זו מתחילה בסוגיה מפורשת בנידת הרחוב בייז עומד א', אני לא זוכר מי אמר, אחד התנאים או המוראים, שהיה מקרה שאישה שיצאו ממנה כמין קליפות אדומות ושאלו את החכמים, והחכמים שאלו את הרופאים, והרופאים אמרו שמכה יש לה באותו מקום, ועשו בדיקה במים פושרים. אם נימוכו הרי זה תמה, אם לא נימוכו הרי זה טהור. הרי מפורשות שהחכמים שאלו את הרופאים וסמכו על דברי הרופאים. והבייס יוסף בסמקוף צדק על הביורדיה מוכיח מכאן שאפשר לסמוך על רופאים כאשר מתעורר לנו שאלה האם מדובר בדם נידה או לא. והדעה כמו ששם תמיה על הבייס יוסף אומר דעה כמו שלא, הם לא סמכו על הרופאים, הם רק סמכו על הרופאים לעורר ספק ואחר כך הם עשו את הבדיקה בפושרים, אז לא סמכו על הרופאים. כך תמיה הדעה כמו ש, ותמיד למדתי פשט בדברי הגמרא, לא, גם הבדיקה הזו הוצאה להם על ידי הרופאים. חכום הם לא קיבלו את הבדיקה לכל המשה מסיני. הרופאים אמרו לחכמים, אם זה נמוך במים סימם שזה דם נידה, אם זה לא נמוך במים זה לא דם נידה. הרי שבסופו של דבר סמכו על הרופאים גם בבדיקה הזו, הרי שאנחנו סומכים על רופאים בכל הנוגע להלכה. מדבר רבי סיוסף, משמע שרבי סיוסף הבין, לא, הנוכרים אמרו זה לא דם נידה, וחכמים הם שרצו להעמיד במבחן את דברי הרופאים ולכן הם עשו את הבדיקה. אבל רבי סיוסף כנראה למד, לא, גם הבדיקה הוצאה על ידי הרופאים וחכמים קיבלו את דבריהם שהבדיקה הזו אמינה שאפשר לסמוך עליה, ולכן רבי סיוסף מוכיח מכאן שאפשר לסמוך על דברי הרופאים. בפולמוס הגדול הזה השתתפו גדולי עולם, דורות עולם, אך סם סויפור מחמיא. ואך סם סויפור אומר שכלל לא ברור שסומכים על דברי הרופאים, לא רופאים נוכרים וגם לא רופאים יהודים כאשר הם לא שומרי מצוות. אומר אך סם סויפור המצאה, הברקה הגאונית. אנחנו סומכים על הרופאים להטיל ספק, ובכל הנגיע לפיקוח נפש סופק נפש לכולם, לכן סומכים על רופאים, די בדבריהם להטיל ספק. ולגבי אכילה ביום הכיפונים או אכילה שבס, גם ספק נפשות יש בו די כדי להקל. זה דרכו של סם סויפור בכמה תשובות, יודע קוף נונחת אבן עזר סמך א' ועוד מקומות בספריו. מי שהיה הכי נגד הרופאים זה הדברי חיים, שוב זה דברי חיים, וגם הנכד שלו הדברי יעצב, הם היו מאוד חריפים. הדברי חיים אומר על רופאי זמננו, וזה היה לפני קרוב ל-200 שנה, אי אפשר לסמוך עליהם כלל, אי אפשר לתת להם נאמונוס. דברי חיים מסימן עין א' יורדי החלק ב' או חלק א', וגם הדברי יעצב בכמה תשובות אומר לא לסמוך על הרופאים. אבל הקדמונים הראשונים שעסקו בשאלות אלה כולם כותבים שאפשר לקבל את דברי הרופאים באופן מוחלט. תשובס מהריק, הראשון מכל האחרונים והקדמונים שאני מצטט, סימן קוף נון טט, אומר מה עשם בכל יום שאנחנו סומכים על דברי הרופאים, גם לגבי שאלות של פיקוח נפש וגם לגבי שאלות של קורת בהלכות נידה, וגם הוא מצטט את הגמור בנידד אף חוב בייס. הוא מבין כי דברי הבייס יוסף. כך כתוב בתשובס מהרית, ותשובס מהרית צהלון. כל אלה היו מן הקדמונים לפני 400 שנה ויותר, ושלושת אלה קובעים, וזה גם דעת הבית יוסף, שאפשר לסמוך על דברי הרופאים, והם לא נכנסים כל כך לנמק את הדברים מדוע. אז אמרנו, לא, לא, ארבעת גדולי עולם, מריק, מהרית, מריטץ וגם אביס יוסף, לא דורשים הוכחה כלשהי. הרופאים נאמנים בכל תחום עיסוקם, גם הם לא יביאו הוכחה, כי המבחן בנידה חוב בייס זה לא הוכחה, זה מבחן, זה לא הוכחה. מניין לנו שאם זה נמוח זה דם, ואם זה לא נמוח זה לא דם נידה? גם במבחן הזה אנחנו צריכים להאמין להם, ואנחנו סומכים על דבריהם. ולכן אף אחד מן הפוסקים הנ"ל לא דורש שהם צריכים להוכיח את דבריהם. אז בסיבה שמאמינים לרופאים מן האחרונים יש שאמרו, כמו בתחומים אחרים, אומן לומר ומנוסי, ולכן אנחנו מקבלים את דבריהם. תשובה שבוס יעקב, חלק הראשון, זה מסלם החיים. שבוס יעקב היה מחשובי הפסקו לפני 300 שנה, והוא כותב שרופאים נאמנים משום שאומן לומר ומנסי, וגם השיח לפי תומו. לפי השבוס יעקב בזמננו, זה מפיל את כל ההיתר. משום שכל השאלות שאנחנו מפנים לרופאים, זה לא משיח לפי תומו. הם יודעים בדיוק למה פתאום שבוע לפני יום כיפר כולם שואלים אם הם צריכים לאכול או לשתות. כל אלה לא שאלו במשך השנה אם הם צריכים לאכול או לשתות. מה? רוצים אוכלים, רוצים שותים. אז תמיד כאשר אנחנו בזמננו שואלים לדעת הרופאים, זה תמיד הם יודעים בדיוק למה אנחנו שואלים, בין אם זה ראש השנה, בין אם זה יום כיפר, בין אם זה בנושאים של הלכות נידה, ולכן זה לא משיח לפי תומו. ושוס יעקב אומר שאנחנו צריכים הרופאים כי זה אומר אומר ומנסי ומשיח לפי תומו. אבל שיטתו של שוס יעקב מחזיר אותנו לסוגיה של כפילה, לשיטת הראש, שכפילה נאמן רק משום שזה גם משיח לפי תומו וגם אומר אומר ומנסי. כך ששיטת שוס יעקב דומה לשיטת הראש בסוגיה של כפילה. לעומתו המרשם, חלק הראשון סמכוב דלת, אומר סומכים על רופאים כי אומר אומר ומנסי, וזה גם מלטה דעביד לגלויה ואפשר לעמוד עליו. גם הפסק הזה לא עומד במבחן הביקורת. איך זה מלטה דעביד לגלויה? רופא אחד יאמר כך, רופא שני יאמר כך. הרופא לא חשש שאותה אישה שמצלצלת ביום ערב יום הכיפורים תעשה קונסוליום של 50 מומחים בינלאומיים והם יוכיחו בעליל אם כן הייתה צריכה לאכול בערב יום הכיפורים או לא. ולכן גם המהלך של המשם מלטה אבוד דגליהם אומן לומר אומנסי לא עומד במבחן הביקורת. אבל כפי שאמרתי מקודם, מדברי המעריק, מעריק צהלון, מעריק ובייס יוסף, משמע שתמיד רופא נאמן, לאו דווקא משיח לפי תומו ולאו דווקא משום שזה עביד לגלויה. וכנראה שהם נתנו משקל רב לאומן לאומרה ומנוסי. וגם פה זה מחזיר אותנו לסוגיה של כפילה ולסוגיה הכללית של אומן לאומרה ומנוסי. כי לפי המוגרנרום והפרימה גודם, שנאמנות מוחלטת מצד אומן לומר או אומנסי יש רק כאשר מדובר בקפידה גדולה, במקרה שהוא עלול להפסיד לגמרי את המוניטין שלו. כאשר השאלה הוא לגבי חוילם, הוא צריך לאכול ביום הכיפורים, הרופא לא צריך לחשוש כלל וכלל שאם הוא אמר לאדם שהוא צריך לאכול ביום הכיפורים ישללו את הרישיון שלו. אף אחד לא ישמור את הרישיון שלו. להפך, אם הוא צריך לחשוש שאולי אם הוא אמר שאסור לאכול, אם הוא מתיר לאכול, אין לו מה לחשוש. ולכן לפי אותם הפויסקים גם ביתר הזה יש לעיין. המצאה מעניינת כתבו כמה מן האחרונים בסוגיה הגדולה של לסמוך על נוכרים בתחומים שונים הלכתיים, לאו דווקא רופאים, אלא בכל הסוגיה של אומן לומר אומנותי. יש כמו בגיטן דף יו טסלמנט בייס, רב פופה כי הווה עושה כמה אשתור הפרסור. רב פופה היה דיין, אבל הוא לא דיבר פרסית. ולפעמים היו דיני תורה והיו מציגים מסמכים שכתובים בפרסית, אשתור הפרסור, והוא לא ידע לקרוא. היה שואל שני קוטים זה שלו בפני זה. ואם נמצאו דברי המכוונים, היה סומך עליהם. יסוד חדש בדיני בירור הספקות ונאמנות. כאשר אנחנו שואלים לשניים, לא בממד אחד, זה שלא בפני זה, ודברי המכוונים, הסבירות הסטטיסטית ששניהם שיקרו, שואף לאפס. ולכן רב פופס שמח כאשר שני אנשים אמרו אותו דבר, זה שלא בפני זה, והוא סמך עליהם. שרס תשובס המהרשם בשתי תשובות שונות, חלק ראשון סמן י' ג', חלק ו' סמן ק' מ' ז', כותב המהרשם, לגבי נאמנות רופאים בהלכות נידה, שאם שואלים שני רופאים והם אומרים אותו דבר, זה שלא בפני זה, אפשר לסמוך עליהם. וכך כותב רב דובדל קרלינר, שהיה מגדולי הפויסקים בליטה. היום כשאומרים קרלין, כולם חושבים על חסידי קרלין, אבל קרלין היה עיר ואם בישראל דווקא בליטה, ולא כל מי שגר בקרלין היה חסיד קרלין. רב דובדל קרלינר היה מגדולי ליטה. בתשובס שאילס דובד יורדי סמם בייס, גם הוא כותב שאם יש לנו שני רופאים שאומרים אותו דבר לגבי שאלות בהלכות נידה, אפשר לסמוך עליהם לפי דברי הגמור בגיטן דף יוטס. אני רוצה קצת להסתייג מן המשוואה הזו, משום ששם מדובר בשטר, ובשטר יכול להיות אלף דברים. בשטר יש סכומים ופרטים. הסבירות ששני אנשים יכוונו לאותו דבר כשהוא שקר, כפי שאמרתי מקודם, סבירות כמעט אפסית. אבל כאשר אנחנו שואלים שני רופאים, זה דם מן המקור או לא, ולפעמים אנחנו יודעים את נטייתם של הרופאים להקל, או למשל לפני יום כיפור, אז הסבירות ששני רופאים יאמרו, היא צריכה לאכול הרבה יותר קרובה, גם אם זה לא נכון, מאשר הסבירות ששני אנשים ינחשו או ישקרו מה כתוב בשטר, כאשר זה לא נכון. אבל אנחנו מוצאים את העיקרון הזה של שני אנשים, זה שלא בפני זה, גם בהלכות ריבית וסימן קורס המחי ביורדיה, סיפה ראשון כותב הרמו, אם יש מטבע חדש ואנחנו לא יודעים את ערכו של המטבע החדש, אם פיחתו שטוס או הוסיפו שטוס, אפשר לשאול שני בנקאים, שני אנשים, זה שלא. הרמו כותב, שואלים גוי מסיח לפי תומו, סתם ולא פירש. אבל השח שם במקום, סיף קוטן זין מביא בברת רומס, שצריך לשאול שניים זה שלא בפני זה, והמקור הוא באותה סוגיה כמו בשטור הפרסוע, כך כותב השח, והוא מצטט את ברת רומס. אינני יודע בדיוק מה אנחנו שואלים שם. האם אנחנו שואלים מה ערכו של המטבע, ואז זה דומה לשטור הפרסוע, או שמה כל השאלה פחתו או התירו, ויש רק שתי אפשרויות, ואז זה יותר קרוב לשאלה שאנחנו מציגים לרופא בלכות נידה, תמיה או תהורה, או בלכות יום הכיפורים, צריך לאכול או לא צריך לאכול. אז אם השאלה בדיני ריבית זה המטבע החדש שווה פחות או יותר, אז זה כמו השאלות שאנחנו שואלים רופאים. אם אנחנו שואלים בדיוק מה ערך המטבע ויש אפשרויות רבות, אז זה דומה יותר לשטור הפרסוע, וזה יותר רחוק מהשאלות שאנחנו מציגים בזמננו לפני רופאים. אז אחרי כל הבירור הזה וכל האפשרויות וכל השיטות וכל הספקות, אנחנו חוזרים ליעקב ועשיו. אז למה יצחק שמח על עשיו? מסיח לפי תומו? ודאי שלא. הלו עשיו לא יודע אם הוא היה למדן, אבל הוא הכיר את יצחק והוא ידע בדיוק מה הדרישות שלו ומה הסטנדרטים שלו, אז ודאי לא מסיח לפי תומו. אביד לגלויה? גם לא. עשיו היה מביא לו אוכל. איך זה אביד לגלויה? אם זה נשחט כדין, אם זה נוכר כדין, אם זה מינים טהורים או מינים טמאים, יכול להיות שעשיו לא בישל בעצמו. אולי הוא הביא את זה לרבקה, ורבקה בדקה אחריו. אולי. אומן לא מרא אומנוסי? קודם כל, עשיו לא היה לו מסעדה, הוא לא היה אומן, ושנית, איזה לקוחות הוא יפסיד בדיוק? יצחק ויעקב, נו, וכי הוא חי רק מהם? סתם, היו לו לקוחות רבים. אז שלושת ההתרים שערכנו בהם היום לכל לא שייכים, אבל יש היתר נוסף. וזה חידוש עצום שכותב האיגרס מוישה, רב מוישה, כי ידוע, חלק הראשון, יורדי הסמן נון ד' נשאל רב מוישה, וכל פעם שאני מצטט את התשובה הזו, אני מצטט את זה עם הערה, הערה צדדית, אבל הערה חשובה. נשאל רב מוישה, אם אבא יכול להתארח אצל בנו, שלדבון לב לא שומר תורה ומצוות, הוא לא אוכל כשר הבן, אבל כשאבא מגיע, הוא קונה את האוכל המהודר ביותר. האם האבא יכול לסמוך עליו? האבא מכיר את הבן שלו. אמנם איננו שומר תורה ומצוות, אבל ילד טוב, ישר והגון, והאבא בטוח, מעבר לכל ספק, שהבן שלו לא יכשיל אותו. לא יכיל אותו אוכל שאיננו כשר. אומר רב מוישה, הוא יכול לסמוך עליו. וכך הוא מוכיח מקסובס פי היי עומד א' קימלי בגבו באס אליו חיזבא שהיא לא תשקר, ורוב שמח על באס אליו חיזבא שבמקרה הייתה אשתו, משום שקימלי בגבו שהיא לא תשקר מרן אשתורו על פיו. הרי שאדם יכול לסמוך על התחושה האישית הסובייטיבית שלו ולסמוך על האמינות של פלוני, אבל בי שמדבר באישה שפסולה לעדות, ועד אחד, לא שני עדים. אבל הוא שמח עליה כי הוא ידע שהיא לא תשקר. אומר רב מוישה, אב יכול לסמוך על בנו. ואני תמיד מאיר, אני נשאלתי שאלה זו מאות פעמים, אבל תמיד אני נשאל האם בן בעל תשובה יכול להתארח אצל הוריו שאינם שומרים תורה ומצוות. מה קרה בעולם היהודי ב-60-70 השנים האלה. לפני 60-70-80 שנה בארצות הברית, לדאבון לב, היו הרבה אבות יקרים שהבנים עזבו את היהדות. אף אחד לא שאל את רב מוישה אם בן ירי שמיים יכול לאכול אצל אביו שאיננו שומע מצוות. אז השאלות היו בכיוון ההפוך. היום אנחנו נשאלים יום יום על ידי צעירים שמדקדקים במצוות, האם הם יכולים לתרח אצל ההורים שעדיין אינם שומרים תורה ומצוות. אז הרבה יותר נעים לענות על שאלות כאלה שאנחנו נשאלים היום, מאשר השאלות הכואבות שרב מוישה ענה עליהם לפני 60-70 שנה. מכל מקום, יש תשובה נוספת, יורדי חלק בייז ואיגס מוישה סממם גמל. ושם נשאל רב מוישה, האם רב יכול לסמוך על משגיח קשות שלא הוא שומר מצוות, אבל רב מכיר אותו שהוא ודאי לא ישקר. אדם אמין מעין כמותו. היה מפקיד את כל כספו בידו, האם הוא יכול לסמוך עליו גם בקשות? אומר רב מוישה, ודאי שלא. ולמה לא? הוא אומר סברה כזאת, סברה שעל יבי לא כל כך מתיישרת. בני משפחה מכירים זה את זה, לפני ולפנים. ולכן, אב יכול לסמוך על בנו ולומר, אני בטוח שהוא לעולם לא ישקר לי ולא יכשיל אותי. אבל אנשים זרים, איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת? יום יום אנחנו טועים באנשים, ולכן אומר, מוישה לא יכול לסמוך על משגיח שאיננו כשר. ואני תמה, כי לפי רב מוישה, נחזור קצת אחורה, 60-70 שנה, האם רב יכול למנות את בנו החילוני למשגיח כשרות? זה הבן שלו, הוא מכיר אותו. אז האם יעלה לדעת שרב ימנה משגיח כשרות את ילדיו, הוא שהוא מכיר, הוא בטוח שלא ישקרו והם יהיו משגיחי הכשרות שלו? לפי רב מוישה כן, לדידי לא יעלה לדעת. ולכן אני סבור שהפתרון הוא שונה. אדם יכול לסמוך על פלוני, הוא יכול לסמוך לעצמו, אבל לא לאחרים. הלא אלה שאוכלים את ההכשר, הם לא מכירים את פלוני ולא בטוח שהם היו סומכים עליו. העובדה שאתה סומך עליו לגמרי לא רלוונטי לגבי אחרים. אתה, לך אין ספק, אתה רשאי לסמוך עליו. אבל לגבי אחרים צריך נאמנות אובייקטיבית, בלתי תלויה. והתחושה הסובייקטיבית של אדם שפלוני לא ישקר מועילה רק לו ולא לאף אחד אחר בעולם. ולכן ההבדל איננו בין אב אצל בנו, בין אצל אביו, לאנשים זרים. טויב שוכן קורב מאח רוחק. לפעמים אנחנו מכירים חברים יותר טוב ממה שאנחנו מכירים בני משפחה. נוטטו דבריך ולשיעורים. רק רגע, אז אבי בן כן, ומה בני דודים? לא, גיסים, גיסות, מה? איפה נמתח את הקו? לא חושב שמתיישב על הלב לחלק בין אדם לאדם, בין קרוב לרחוק. אני חושב שההבדל הוא בין אדם שרוצה לסמוך אישית, הוא רשאי לסמוך על התחושה הברורה, הגמורה שלו. אבל כשמגיע לאחרים זה לגמרי לא רלוונטי מה אתה חושב ומה אתה מרגיש. בשמחה גדולה הראו לי היום ידידי, תלמידי, רב חנניה שפרן, הראה לי היום בתשובה סתשבץ, חלק בייסים הסמך, התשבץ מדבר על אנוסי ספרד, האם מותר לשתות את יינם. ובאופן כללי, התשבץ נוטה להחמיר, אבל הוא כותב, רגיל אני לומר לאלה ששואלים אותי, האם מותר לשתות את יינם של אנוסי ספרד. אם אתה מכיר אותו, ואתה סומך עליו, שתהו בביתך. אבל לאחרים אתה לא רשאי לתת מן היין שאתה סומך על פלוני שאתה מכיר ואתה בטוח שהוא צדיק וישר ואפשר לסמוך עליו, הרי להדיה בדברי התשבץ כפי שאמרנו. קודם כל דברי התשבץ הם בייסב לפסק של רב מוישה, והפסק מחודש עד למות, כי אנחנו לא מוצאים לאף אחד מן הפויסקים בכל הדורות שהרבו עד מאוד ולעסוק בדין היסר והטר, שיכתוב את הבא, פסק הזה. אף על פי שלדעתי, זה לא פלא. אני הוא זה שאתם שומעים הרבה פעמים ממני, אני תמיד מצטט את הבייס מאה והחזוניש, ששתיק עשר שוינם, זה נכון לראייה גמורה. אבל צריך את התחושה הנכונה, אני חושב שההלכה כזו, אין תימה שהפויסקים לא כתבו. אין תימה שהפויסקים לא כתבו. דווקא משום שמדובר בדבר אישי, הפויסקים עסקו הרבה בכללי הנאמנות, מי נאמן, מי לא נאמן. דווקא לשיטוסי, שהנאמנות הזאת היא אישית לחלוטין, ורק פלוני שסומך על אלמוני רשאי לסמוך עליו, ואין לזה שום נגיעה לאחרים, לכן אין לתמוע למה הפויסקים לא כתבו. הפויסקים לא כתבו על החזו. היא נובעת מקסוב הספי היי. אבל מכל מקום חידוש יש כאן, ולכן התשבץ הוא בייס אב גם לפסק של רגס מוישה וגם לסייג שלי, לתוספת שלי. לא כדברי רגס מוישה שבבואו להסביר למה משגיח כשרות לא יכול להיות אדם שלא שומר כשרות והוא מחלק בין קרוב לרחוק, אני לא חושב שיש הבדל בין קרוב לרחוק, אלא ההבדל הוא יסודי ופשוט. אדם רשאי לסמוך על התחושה שלו, הוא. אבל התחושה האישית הזו אין לה כל עניין לגבי האחרים, וכך למדנו גם את דברי התשבץ. אז עסקנו היום בסוגיות שעיקר עניינם קשרות, אבל לא רק קשרות, בתחומים נוספים. אנחנו לפעמים מתמודדים עם שאלה האם אפשר לתת נאמנות לנוכרי או לאדם שאיננו שומר תורה ומצוות. בקשרות, בדיני פיקוח נפש, בהלכות נידה ובתחומים נוספים בהלכה, אנחנו מדי פעם ניצבים בפני הספקות האלה. אז עסקנו היום בענייני הקשרות. הרבה הרבה פעמים כבר ציטטתי דברים נפלאים ששמעתי ממורי ורבי הרב מקלויזנבורג לפני לפחות 45 שנה בשם סבו הגדול הישמח מוישה. הדברים כתובים אכן בישמח מוישה, אבל שמעתי את זה לראשונה מהרב מקלויזנבורג. הישמח מוישה יש לו הברקה עצומה ודברים יפים מאוד בפרשת השבוע. הוא שואל איך באמת יצחוק שמח על איסוף, ולמה יצחוק כל כך אהב את איסוף, הוא לא קיבל את כל הלושן הורס שהוא שמע עליו. אומר ישמח מויש, ידוע, אני לא יודע למי ידוע, אבל כך כותב ישמח מויש, ידוע שצדיקים גדולים כאשר הם אוכלים בשר הם יכולים להרגיש מי היה השויכת, ואם השויכת היה צדיק וירי שמיים, כשאוכלים בשר אפשר לטעום את הטעם של השויכת. כך כותב ישמח מויש. אני כשאני אוכל בשר אין לי שמץ של מושג מהשויכת, האם היה צדיק או גדול, לא הגעתי לדרגה הזו. ואני חושב שכדי להבין את היש מחמושה אני צריך לספר סיפור ששמעתי על היש מחמושה גם מהרבי מקלויזמוג, שהיה נכד שלו. סיפר הרבי מקלויזמוג, וגם את הסיפור הזה שמעתי הרבה פעמים. כאשר היש מחמושה היה אברך צעיר, היה יוצא מביתו לפני עלות השחר, רץ לבית המדרש, היה חוזר הביתה אחרי יום של לימוד מפרך, מן הסתם אחרי חצות לילה. תנאי החיים אז היו שונים היום. לא היה לו פנטאוס, לא היה לו דופלקס, לא, מן הסתם היה חדרון אחד עם וילון באמצע. וילון חילק בין המטבח שבו אכלו ובין חדר השינה שבו ישנו. כשהוא חזר הביתה בלילה, הוא לא הדליק את החשמל. קודם כל לא היה לו חשמל, ושנית הוא לא רצה להעיר את אשתו ואת הילדים, ולכן אשתו הכינה לו את האוכל על השולחן או על הגז, לא יודע, והוא היה אוכל בחושך. יום אחד בבוקר, כשאשתו נכנסת למטבח, היא רואה שהוא לא נגע במרק ובבשר, אז הוא עומד. לעומת זאת, כשהיא מחפשת את מי השטיפה של הכלים והסקוטש ברייט, היא לא מצאה. אז היא הבינה שקרה תקלה אתמול בלילה, מועה של פורים נסחלפו לו במועה של צדוקה, כפי שכתוב בגמרא, ובמקום לאכול את הבשר והמרק, הוא הגיע לסיר הלא נכון בחושך. היא מחכה לו בלילה, כשהוא חוזר מאוחר בלילה, שואלת אותו, דרך אגב, איך היה המרק אתמול? זה היה טעים, זה היה בסדר? הוא אומר, המרק היה מצוין, אבל הבשר היה קצת קשה, לאסתי ולאסתי והוא לא התפרק, אז בלעתי אותו ככה, כך הוא אמר, אז זה היה בסדר. אז היא הבינה בדיוק מה קרה אתמול בלילה, ואני אומר, כשאתה יכול לאכול סקוטש בייט במקום בשר, ומי סבום במקום מרק, אז אתה מתחיל להרגיש את הטעם של השויכת. כל עוד שמרגישים את הטעם של הבשר, אי אפשר להרגיש את הטעם של השויכת, או זה או זה. כאשר אתה כבר לא מרגיש טעם של בשר ואתה יכול לאכול מי שטיפת כלים במקום מרק עוף, אז מתחילים להרגיש את הטעם של השויכת. זה הניחוש שלי, כך אני חושב. בכל אופן, אומר היש מחמושה, כאשר צדיקים גדולים אוכלים בשר, הם יכולים להרגיש עם השויכת הירי שמיים וצדיק וקדוש וטהור. איסוב היה רשע, רשע מרושע. אבל חז"ל אומרים שהוא מאוד הקפיד בכיבוד אב, והוא ידע ששחיטת מומר פסולה, ולכן תמיד הוא היה צד את החיות, היה מביא אותם ליעקב, יעקב שחט אותם. ויצחוק לא ידע, ולכן עשיו היה מביא לו בשר, הוא טעם את הבשר, הוא הרגיש בבשר ריח גן עדן, הוא היה בטוח שעשיו הוא השוחט. ולכן כמה שסיפרו לו לא שנורא, הוא רק הריץ את עשיו יותר ויותר. איזה צדק נסתר הוא, איך הוא מצליח להסתיר את מעשיו. כולם אומרים עליו שהוא רוצח, שהוא בריון, שהוא אדם אלים, שהוא צייד. כל היום הוא מבלה ביערות, לא מתפלל במניין, אף פעם לא נכנס לדף היומי. אבל יצחוק אומר, אתם מספרים לי סיפורים, אני אוכל את השחיטה שלו, אתם לא יכולים לספר לי. כנראה שהוא נכנס ליער, שם יש לו שס, שם יש לו טלס וטבילין, כמו הבעל שם טוב, כמו רב נחמן מברסלב, מתבודד ביערות, צדיק גומר, וכל הלושן הורס כלל לא התיישבו על ליבו, והוא שמח על כך שהוא אוכל את השחיטה שלו, הוא יודע יותר טוב מכולם. אבל קרה תקלה. יעקב אבינו הוא זה שהתחיל מטעמים, וכשעשיו חוזר מן השדה עם הציד שלו, והוא מחפש את יעקב, יעקב מתחבא. הוא מפחד מאיסוף. עוד מעט איסוף יחפש אותו להרוג אותו. יעקב מתחבא, הוא לא מוצא את יעקב, אז הוא זה ששחט. איסוף שחט. אז איסוף נכנס ליצחוק, ואיסוף אומר, הגעתי עם האוכל. ואז, ויחרד יצחוק חרוד גדול לעד למאוד. מה הייתה החרדה שלו? פתאום נפל לו הסימון. רק רגע, מי שהיה פה מקודם, השוחט שלי של כל השנים, זה לא אתה? אז מה קורה פה? זה אתה יצחוק אכל, והוא הרגיש ריח גן עדן כמו שהוא הרגיש כל השנים. פתאום מגיע איסו, ואיסו אומר, מה פתאום? זה לא היה אני. אז זה לא אתה? או זה כן אתה? ויחרד יצחוק חרוד גדול עד למאוד. אז מה כל השנים האלה? אני שמחתי על מצג שווא, שמחתי על השויכת, ועכשיו אתה אומר לי שזה כלל לא אתה. זה מה שאתה הבאת. כאן יש ריח גהנום, לא ריח גן עדן. ויחרד יצחוק חרוד גדול עד למועד. אז ככה ישמח מוישה מפרש את כל הסוגיה הזו של ינקה ואיסוף, והשחיטה והקשרות, האלה דברים ששמעתי לפני 45 שנה או יותר מפי הרב מקלויזנבורג בשם סבו הגדול בעל ישמח מוישה. אז עסקנו היום בסוגיה של מסיח לפיתומוי, אומן לומר ומנוסי ונסערכו הדבורים, ואני ממהר עד למעוד היום בלילה, יש לי עוד ביקור חולם היום בלילה. אז נסתפק בכך, רק בקיצור נמרץ נאמר שבפרשת השבוע אנחנו עומדים על מחירת הבכורה וגם על מחירת הברכות, ובכל שנה ושנה בפרשת זו אני חוזר ואומר שאת הסוגיה הזו צריך ללמוד רק לפי הזוהר. והזוהר הקודש מסביר שיעקב אבינו נחוש לקנות את הבכורה, כי הוא יודע ברוח קודשו שהבכור הוא זה שיקבל את הברכות, כי הבכורה והברוכה כרוכים ירדו מן השמיים, ולא במקרה הם אותם אותיות. ולמה יעקב צריך את הברכות? אומר הזוהר, יעקב אבינו בימי חלדו זכה להתברך ארבעה פעמים. הברכות החשובות ביותר הם אלה של פרשת השבוע, אלה שהוציא במרמה מיצחק אביו במקום איסוף. וכאשר יצחק שולח את ינקוב לפדן ארם לביתו של לבן, הוא חזר ובירך אותו. בדרכו נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מברך אותו. ובפרשת וישלח, כאשר הוא נאבק עם סורי של איסוף, הוא מתברך מפי המלאך. אומר הזוהר, ינקוב חי חיי סבל, ייסורים ומרורים. ביקש יעקב לישב בשלווה, קופץ עולו רוגזו של יוסף, ויף על פי כן עצמו הוא לקח את הברכות הקטנות ביותר, הפחות חשובות. הברכות השניות שיצחוק מברך אותו כשהוא שולח אותו לברוח אל לבון. שאר הברכות הגדולות הוא מנחיל לזרעו לכלל ישראל לאורך הדורות. ובזכות מערכת אחת של ברכות נגאלנו ממצרים, בזכות ברכות שניות נגאלנו מגולס בובל, ומן הגלות האחרונה נזכה להיגאל רק בזכות הברכות שיעקב קיבל במקומו של איסוף. ויעקב יודע ברוח קודשוי שזה רצון הקודש ברוך הוא, שזה התוכנית שהקודש ברוך הוא הדווה מראש, כי ללא הברכות האלה אין בידינו להגיע כלל לקץ הימין ולקץ הימים ולביאס משיח צדקנו. וכל זאת יודע יעקב ברוח קודשו, כך גוזלו חוכמוסו יסבור שמוי, כך צריך להיות. ויעקב לא צריך את הברכות האלה לעצמו, לא לכבודו, אלא לעתיד של כלל ישראל. וכפי שאנחנו תמיד אומרים בספר בראשית, מעשה עובד יציר הלבונים, וכל פועלו של יעקב רק לתת עוז ותעצומות לבני ישראל לאורך הגלות, כדי שיוכלו להגיע לתכלית יעודם, ורק על ידי הברכות האלה הם יכולים להגיע לתכלית יעודם, שבו יתוקן עולם במלכוס שחר. ולכן יעקב צריך את הבכורה כדי לקבל את הברכות. כך צריך ללמוד פרשה זו לפי דברי הזוהר הקודש. יהי רצון שנזכה בקרוב שהברכות האלה שיעקב אבינו הנחיל לנו שיבואו הם אל תכלית יעודם, ונזכה להיוושע ישוע סלומם במהרו ויומנו אמן. אני חוזר ומודיע בהתנצלות שהשיעור בשבוע הבא לא יתקיים, השבוע הבא בעזרת השם בעוד שבוע.